בוקר טוב לכולם. אנחנו נדבר על השאלה מהי קדושה. כפי שהעירו לי כמה אנשים בדרך, יש שאלות פשוטות יותר לדבר עליהן. זה מושג מאוד נפוץ בשפה שלנו. זה קדוש, זה קדיש, זה מקדש, זה קדושה. ועדיין המושג קדושה מעורפל מאוד. ואנחנו ננסה לפענח למה מתכוון המקרא, התנ"ך, כשהוא מדבר על קדוש ועל קידוש ועל קדושה. את המבוכה שכרוכה במושג הזה, אני רוצה להדגים באמצעות פסוק אחד מספר ויקרא. זה לפניכם בדף המקורות. וקידשתו, זה נאמר על הכהן, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני השם מקדישכם. השורש הזה לקדש מופיע כאן 4 פעמים באותו פסוק. זה פסוק שהוא חידה פילוסופית, ויש הרבה קשיים בהבנה שלו. קודם כל, מה זה אומר קדוש יהיה לך, כי קדוש אני? ביטויים כאלה חוזרים ונשנים שוב ושוב, בייחוד בחלק השני של ספר ויקרא, בחטיבת הקדושה, עולם המחקר קוראים לזה ספר הקדושה. כך למשל פותחת פרשת קדושים תהיו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. יש כאן איזושהי זיקה ברורה אבל לא מובנת בין הקדושה של הקדוש ברוך הוא לקדושה שלנו. קדוש יהיה לך כי קדוש אני. מה הקשר בין הקדושה של השם לקדושה שלנו? חז"ל דרשו על זה כך, הביאו דברי אבא שאול. אבא שאול אומר, פמליה למלך, ומה עליה להיות? מחכה למלך. אבא שאול מסביר בפשטות, כי הקדוש ברוך הוא קדוש, ואנחנו צריכים להיות כמוהו, לחכות אותו, ולהיות גם אנחנו קדושים בעצמנו. אותו אבא שאול דורש במקום אחר, מהו חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום. אמנם הדרישה לחכות את אופיו המוסרי של הקדוש ברוך הוא לא נכתבה במפורש, ולעומת הדרישה לחכות את קדושתו של הקדוש ברוך הוא שכן נכתבה במפורש. אגב, לחכות את אופיו המוסרי של הקדוש ברוך הוא לא פשוט. לא הכל אנחנו מחכים. אנחנו אומרים מהו חנון ורחום, אף אתה יהיה חנון ורחום. אנחנו לא אומרים מהו קנו ונוקם, אף אתה יהיה קנו ונוקם. מהו אינסופי, אף אתה יהיה אינסופי. מהו קונה הכל, גם אתה תקנה הכל. אבל התורה, הדבר היחיד שהיא אומרת לנו לחכות את הקדוש ברוך הוא זה קדושה. איך חז"ל הסבירו את ההשוואה הזאת? חז"ל בספרה, במקור השלישי, אומרים, כשם שאני קדוש, כך אתם קדושים, כלומר, כשם שאני פרוש, כך אתם היו פרושים. אז רמז ראשון, חז"ל רואים את הקדושה כמושג שקשור לפרישות. האם אנחנו יכולים להיות פרושים מהעולם באותו מובן שהקדוש ברוך הוא פרוש ממנו? חז"ל סייגו את זה. דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו, יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש אני השם אלוקיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. עכשיו, מה זה קדושתי למעלה מקדושתכם? יש, הקדוש ברוך הוא קדוש יותר מאיתנו, כלומר פרוש יותר מאיתנו. האם זה הבדל כמותי? ודאי לא. רש"י אומר, תהיו פרושים מן העריות ומן העבירה. האם שייך בכלל לדבר על פרישות במובן הזה כשמתייחסים לקדוש ברוך הוא? כלומר, שהוא יהיה פרוש, כל העולם הגופני בכלל לא רלוונטי לגביו. האם כוונת התורה היא שגם אנחנו צריכים לפרוש מהעולם הגופני ככל היותר, להיות כמה שפחות קשורים לחומר, כמו הקדוש ברוך הוא שהוא לא חומרי? אם כך, זה סותר את המסר של התורה, כפי שאנחנו לומדים אותו בהרבה מקומות אחרים. אנחנו קוראים כמה פעמים ביום קריאת שמע, ולומדים שהתורה מניחה שאנחנו בני אדם שזורעים וחורשים וקוצרים ונהנים מגשם ואוכלים ושותים, האם אנחנו צריכים להיות פרושים? חידה. יש בפסוק הזה עוד חידה. הפסוק פותח בתביעה מבני ישראל לקדש את הכהנים וקידשתו, ומסיים בהצהרה כי קדוש אני השם מקדישכם. כלומר, בהתחלה נאמר, אתם צריכים לקדש את הכהנים, כי אני השם מקור הקדושה. אם השם הוא מקור הקדושה, באיזה מובן אנחנו צריכים או יכולים לקדש את הכהנים? עכשיו, נכון? באיזה מובן ואיך זה בכלל ייתכן? עכשיו, כאן הקדוש ברוך הוא מצהיר שהוא מקדש אותנו, אבל במקומות אחרים נאמר אחרת. נאמר, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. בפסוק הזה שוב הסתירה פנימית. הקדוש ברוך הוא אומר, תקדשו אותי כי אני השם מקדישכם. מי מקדש את מי? כשאנחנו מנסים לפצח מהי קדושה במקור הבסיסי שהיינו רוצים להתייחס אליה, כלומר בחטיבת הקדושה שבספר ויקרא, אנחנו נקלעים שוב ושוב ללולאות רטוריות, שהקדוש ברוך הוא אומר, תקדשו אותי כי אני מקדש אתכם. זה לא עוזר לנו להבין מהי קדושה, זה לא עוזר לנו להבין איך מקדשים ומי מקדש. האם המקור הוא הקדוש ברוך הוא או אנחנו? זה מוביל אותנו לסבך של סתירות. ולכן אני אנסה להתחיל לדון בנושא הזה ממקורות אחרים. ובסוף נחזור לפסוקים הטעונים האלה מספר ויקרא וננסה לפענח אותם. עכשיו, מה זה בכלל אומר השורש הזה, קוף ד' שין, להתקדש? יש, אני יוצא מהתמונה שימושים צדדיים מושאלים של השורש הזה. לפעמים בתנ"ך משתמשים במילה לקדש כמילה נרדפת לטהר. קדושה כמילה נרדפת לטהרה. נאמר על בת שבע, כשהיא תובלת, כתוב, והיא מתקדשת מטומאתה. ששם ברור שהכוונה שהיא מטהרת מטומאתה. קדושה וטהרה אלה מושגים שונים. הם קשורים, הם מבחינתנו באותו עולם אסוציאציות, אבל ההפך מקדושה הוא לא טומאה. ההפך מקדושה הוא חולין. ההפך מטהרה הוא טומאה. אלה שני מוסדות שונים. קודש יכול להיות טהור ויכול להיות טמא. אסור לטמא אותו, אבל זה יכול לקרות. אתה יכול לקחת תפוח של תרומה ולטמא אותו. יש, אבל לפעמים באופן מושאל משתמשים בשורש לקדש במשמעות של לטהר. כשחזל, זה לא רק בתנך, גם אצל חזל. חזל מדברים על הכהנים שהיו מקדשים ידיים ורגליים לפני שהיו נכנסים לעבודת המקדש. לקדש ידיים ורגליים זה לטהר ידיים ורגליים. אין שם קדושה. אבל המשמעות המרכזית של המילה קדושה מופיעה לא רק בהקשרים רוחניים דתיים. יש הרבה מילים בשפה שעוברות מעולם הקודש לעולם החול או להפך. יש כשדוברי האנגלית מברכים אחד את השני לפרידה במילה גודביי, גודביי זה קיצור דחוס של המילים God be with you, שנדחס עם הדורות למילה קצרה וקיבל שימוש של חולין. אנחנו יודעים, מילים נודדות בין העולמות האלה. המילה קדושה לא התחילה בתור מילה דתית, היא התחילה בתור הקשר כללי. תראו את הפסוק בבמדבר. ואל העם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר. כי בכיתם באוזני השם לאמור, מי יאכילנו בשר? כי טוב לנו במצרים, ונתן השם לכם בשר ואכלתם. אין כאן שום דבר שקשור בקדושה במובן הדתי. העם בוכה, ורוצה דווקא בשר, וכן, כמו הילדים שלי בתשעת הימים, להבדיל, ומשה אומר להם, בסדר, תתקדשו למחר ותאכלו בשר. לא נראה שזה פסוק שמדבר על איזה מעלה רוממה מבחינה רוחנית. או דוגמה אחרת מירמיהו. כה אמר השם על בית מלך יהודה, וקידשתי עליך משחיתים איש וכליו. יש פה איום, בשורה רעה למלך יהודה, אני מביא עליך אויבים, צוררים, משחיתים עם כלי הנשק שלהם. מה הקדושה פה? או פסוק מיואל, תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו הצרה. איך העם מקדש את עצמו לזלילת בשר? ואיך אפשר לקדש משחיתים או לקדש צום? אז חז"ל אמרו שקדושה היא פרישות. זה לא המובן המקורי של המילה. צריך לשנות אותו מעט. לקדש פירושו לייעד. העם מכין או מייעד את עצמו לאכילת בשר המונית. הקדוש ברוך הוא מייעד משחיתים, והעם מייעד יום מסוים לצום, קדשו צום. יש כאן איזושהי משמעות לוואי של הבדלה או של פרישות. הקדוש ברוך הוא יבדיל חיילים מסוימים מחבריהם החיילים וייעד אותם להשחתת ירושלים. העם יבדיל יום מסוים משאר הימים וייעד אותו לצום ולהצרה. כלומר, המשמעות של הביטוי קדושה היא הבדלה, הבדלה שיש בה גם ייעוד פוזיטיבי. להיבדל מהשאר למען משהו, למען ייעוד מסוים, למען ייעוד חיובי או ייעוד שלילי. ונראה שקולעים דבריו של רש"י, שאת המילה קדשה פירש מקודשת ומזומנת לזנות. קדשה היא אישה שנבדלה משאר הנשים, היא מיועדת לזנות, ובישון נקייה קוראים לה קדשה. כלומר, האישה שמיוחדת, שמיועדת לשימוש מסוים. להבדיל, בקוטב השני, חז"ל מכנים את השלב הראשון של הנישואין קידושין. והגמרא אומרת, זה משום שאחרי הקידושין, האישה הזאת מותרת רק לאיש הזה. היא מיועדת לו. וזאת המשמעות של המילה לקדש, אישה מקודשת, אישה שפורשת מכל שאר הגברים, ומיועדת רק לגבר המיוחד הזה. עכשיו, בדרך כלל, גם בתנ"ך, כמו בלשוננו, המילה קדושה משתמשים בה בעיקר בהקשר דתי. בדברים רוחניים שקשורים לאלוקים. וזה אומר שהמילה קודש, כמו גודביי, גם המילה קודש היא קיצור. היא קיצור של הביטוי קודש להשם. סתם קודש זה הדבר שמיועד ל. קיצור של קודש להשם, כמו הביטוי שנכתב על הציץ של הכהן הגדול. ואפשר לראות את זה במקומות רבים. תראו את הפסוק מספר דברים במקור התשיעי. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. בך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. מכאן אפשר לראות שהביטוי עם קדוש לא עומד בפני עצמו. אלא נאמר עם קדוש אתה להשם אלוקיך. כלומר, עם ישראל הוא עם שנבדל מכל העמים ושייך להשם ומיועד לעבודתו. קדושה במהותה היא לא תכונה אלא מצב. היא לא תכונה עצמית אלא מצב של שייכות. החלק השני של הפסוק מסביר את החלק הראשון. השם בחר בנו והבדיל אותנו מכל העמים, ולכן אנחנו עם קדוש להשם. אין לומר שהחלק הראשון הוא הסיבה והחלק השני הוא התוצאה, אלא להפך. זה לא שהשם בחר בנו כי אנחנו קדושים. המשמעות של המילה קדושים זה שהשם בחר בנו. הוא לא בחר בנו בגלל שאנחנו קדושים, אלא אנחנו קדושים משום שהוא בחר בנו. קדושה היא לא תכונה עצמית, פירושה היא בדלות משאר העולם וזיקה מיוחדת לאלוקים. והרבה מקומות בתנ"ך מודגש שהקדושה היא לא הסיבה לבחירה, היא התוצאה של הבחירה. כמו פסוק אחר מסיומו של ספר דברים, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולתיתך עליון על כל הגויים, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. כלומר, השם בחר בך להיותך עם קדוש. הקדושה נובעת מזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ולא להפך. משמעות דומה אפשר לראות פסוק, קראנו לא מזמן פרשת קורח. כל פרשת קורח עוסקת כולה בענייני בחירה, הבדלה וקדושה. זה נושא שאנחנו לא עוסקים בו הרבה כשאנחנו מדברים על פרשת קורח, כי בדרך כלל כשמגיעים לפרשת קורח מדברים על מחלוקת. אני מבין גם למה, זה הגיוני, גם אני כשמבקשים ממני, קובעים איתי שיעור חצי שנה מראש ואומרים לי, אבל שיהיה על נושא אקטואלי, אז אני אומר, בסדר, אז נדבר על מחלוקת. אבל, אז אני מבין שזה נושא שככה דומיננטי פרשת קורח, אבל האמת היא שהנושא הכי חשוב פרשת קורח, ודאי בחצי השני, הוא בחירה וקדושה והבדלה. תראו את הפסוק הבא, בוקר, ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. אגב, אתם צריכים להודות לי על הדפי מקורות האלה, בהוראה שאנחנו המרצים מקבלים לקראת הימי עיון, כתוב, מקורות בתנ"ך, אל תביא בדף, שידפדפו, מה יקרה? אני חסכתי לכם את עמל הדפדוף, והגנבתי מתחת לרדאר פסוקים בתוך הדף מקורות. בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. יש פה שלושה ביטויים נרדפים. את אשר לו, את הקדוש ואת אשר יבחר בו. הקדוש זה מי שהשם בוחר בו, וממילא הוא שייך להשם. זה כמובן אהרון, כפי שנאמר בספר דברי הימים, בני אמרם אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו. קודש קודשים הוא בניו עד עולם, להקטיר לפני השם, לשרתו ולברך בשמו עד עולם. רואים כאן את שני המרכיבים של קדושה, מרכיב נגטיבי, מרכיב פוזיטיבי, הבדלה וייעוד, נכון? ויבדל אהרון להקטיר לפני השם לשרתו. קדושה פירושו חורג מכולם, שונה מכולם, לא סתם אלא לייעוד מסוים. עכשיו, אני רוצה לעצור רגע את המהלך המרכזי של השיעור הזה ולעסוק בסוגיה שהיא מעט צדדית. יש פסוק מסוים מפורסם שמדבר על נזיר. לאביו, סליחה, לפני זה, כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר להשם, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. רש"י על הפסוק הזה מציע פירוש מפתיע. רש"י אומר שכשנאמר קדוש יהיה, לא מדובר על הנזיר. על מה מדובר? על השיער. נכון? רבים מצעירנו ישמחו לפירוש הזה. השיער שלו קדוש. ולכאורה זה פסוק מפתיע מאוד, אבל הוא מוזכר כבר בגמרא במסכת תענית. למה זה הגיוני להגיד שהשיער של הנזיר הוא קדוש? אז השיער של הנזיר נאמר עליו דברים חשובים מאוד. על הנזיר נאמר לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יתמע להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. אנחנו נוטים להבין את הפסוק הזה כמטאפורה, נזר אלוהיו על ראשו, יפה, משל יפה. אבל לכאורה זה לא מטאפורה. לכאורה הכוונה, כי נזר אלוקיו על ראשו, השיער שעל ראשו של הנזיר, הוא נזר אלוקיו. זה משהו מאוד קונקרטי. האבן עזרא אומר שהמילה נזיר לא נגזרת מהפועל להתנזר. אולי להפך, אולי הפועל להתנזר נגזר משמו של הנזיר. המילה נזיר נגזרת ממשהו אחר לגמרי, מהמילה נזר, כתר, נכון? על יוסף אנחנו אומרים, תבוא לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. יש ליוסף אבינו הקדמון הרבה מעלות טובות, באיזה מובן הוא נזיר? נזיר במובן של נושא נזר, נזיר אחיו הוא נסיך אחיו, והנזיר היהודי שמופיע פרשת נשא איננו נקרא כך כי הוא סגפן. הנזיר הוא גם לא מי יודע כמה מסתגף, הוא נזיר יהודי, חי, בעל משפחה, עובד, מפרנס, אוכל, שותה וכן הלאה, לא שותה יין, בסדר. נזיר נקרא כך כי הוא נושא נזר, במובן הכי קונקרטי, נזר אלוהיו על ראשו. למה השיער על ראשו של הנזיר הוא נזר? למה? כי מה קורה כשהנזיר נכשל ונטמע למת? וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, וטימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחן, וביום השמיני יביש תתורים או שני בני יונה אל הכהן, אל פתח או אל מועד. ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. כשהנזיר בפתע פתאום נטמע למת, כתוב וטימא ראש נזרו. מבחינה הלכתית כולו טמא ברגע הזה. אבל הבעיה נוצרת בהתנגשות של טומאה עם קדושה, לא בהתנגשות של טומאה עם חולין. שערו הוא קדוש. לא מבחינה הלכתית, אבל מבחינה מהותית, רעיונית. יש בו קדושה מיוחדת. למה בשיער של הנזיר יש קדושה מיוחדת? כי כשכתוב מה קורה כשמתמלאים או מסתיימים ימי נזירותו. וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. הנזיר מבשל את זבח השלמים בדוד בעזרה, ואת שערו הוא שם להצית את האש הזאת ולהגביר אותה, זה כמעט קורבן. הדבר היחיד שבא מגוף האדם שאפשר לראות אותו כמשול במשהו לקורבן. כלומר, שערו של הנזיר קדוש לא בגלל שעכשיו הוא ארוך, אלא בגלל שבעתיד הוא יהיה קצר. בגלל שתכליתו של אותו שיער לספר אותו ולשרוף אותו בעזרה תחת זבח השלמים. כמעט כמעין קורבן, ולכן שערותיו של הנזיר הן קדושות, הן מובדלות משאר גופו ומיועדות לשמיים, וזה נזר אלוהיו שעל ראשו, שמקביל לנזר הקודש על ראשו של הכהן הגדול. גם לראשו של הכהן הגדול יש נזר הקודש יותר מפואר, יותר נחשב, גם זה נזר וזה נזר. ושוב, גם מכאן עולה שהקדושה ביסודה היא לא תכונה אלא מצב. כשאומרים על בן אדם שהוא קדוש, זה לא דומה לאנשים שאומרים עליו שהוא גבוה. זה יותר דומה אם אומרים עליו שהוא עובד במכללת הרצוג. זה מצב שגם יכול להשתנות, אם למשל מגלים שהוא שלח דפי מקורות עם פסוקים. ולכן האזהרה החוזרת ונשנית, שבהרבה תחומים לא לחלל את הקדושה, כי הקדושה היא לא תכונה. אדם גבוה בדרך כלל יישאר גבוה, אבל אדם קדוש זה מצב של שייכות לקדוש ברוך הוא, שיכול גם חלילה להשתנות, מה שאנחנו קוראים להתחלל, להפוך להיות חולין. עכשיו, אם קדושה מבטאת שייכות לקדוש ברוך הוא, אז איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא קדוש? זה לא אומר כלום לכאור התואר הזה. אז את זה נוכל לנסות לברר מהפסוק הבא. הפסוק בישעיהו אומר, אל מי תדמיוני ואשווה יאמר קדוש. מכאן משתמע שהתיאור של הקדוש ברוך הוא כקדוש הוא לא תואר רגיל, כדוגמת רחום או חנון. קדוש הוא ההפך מתואר רגיל. פירושו, אין תארים. אי אפשר להגיד אל מי תדמיוני ואשווה יאמר רחום. כי ברגע שאמרת על הקדוש ברוך הוא רחום, השווית אותו אלינו. גם אנחנו לפעמים רחומים. עכשיו אני אגיד משהו שעלול להכעיס את הרמב״ם. כשאתה אומר על הקדוש ברוך הוא רחום, זה בסיס מסוים להשוואה בינו לבין בני אדם. הוא הרבה יותר רחום מאיתנו, במידה אחרת, באופן אחר. עדיין, גם אנחנו לפעמים רחמנים. קדוש לעומת זאת פירושו שאי אפשר לדמות את הקדוש ברוך הוא לשום דבר, ולכן גם אי אפשר לתאר אותו. מי שלוקח ממש ברצינות את התואר קדוש, לא ישיר עניים זמירות. שיר שכל כולו מונה את רשימת תאריו של הקדוש ברוך הוא, כולל טלטלים וזה. קדוש אומר, אין השוואה. כך פרש גם רבי יהודה הלוי. השם קדוש הוא כינוי הרומז על היות האלוה, נישא ומרומם, מידבק בו תואר מתארי הנבראים. תראו, רבי יהודה הלוי, אני אגיד משהו, אחרי שהרגזתי את הרמב״ם, אני אגיד משהו שירגיז את ריאל, סליחה משניהם. כשאתה בודק אינטלקטואלית, אנחנו תמיד משווים אותו לרמב״ם, אינטלקטואלית הוא לא בליגה של הרמב״ם. הרמב״ם היה המוח הכי גדול שעמד לעולם היהודי מאז ומעולם. רבי יהודה הלוי בעצם היה משורר. אבל היה לרבי יהודה הלוי רגישות של משורר שלא הייתה לרמב״ם. שהוא ידע לשים אצבע על הדופק הפועם של היהדות ולתאר אותו במדויק. ובין היתר הייתה לו רגישות לשונית, שכשאתה רוצה לזהות את המשמעות העמוקה של איזה מילה בתנ"ך למסורתנו, בדרך כלל רבי יהודה הלוי הוא זה שיגיד עליה את התיאור המדויק. אז הוא אומר, כשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא קדוש, זה אומר, אני לא יודע שום דבר להגיד עליו. בקדושה יש בדרך כלל ממד של הבדלה, ממד של ייעוד. כשאני אומר על הקדוש ברוך הוא קדוש, זה ביטוי מושאל, יש בו רק את ממד ההבדלה. על הקדוש ברוך הוא פירושו נבדל, לא אנחנו. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, הקשיבה לתפילתנו מן המרחק, ממעון קודשך. כשהמלאכים אומרים על הקדוש ברוך הוא, קדוש, 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 השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו, הם מתארים פרדוקס. הרב סולובייצ'יק מפרש בספרו איש האמונה הבודד, קדוש, 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 טרנסנדד, טרנסנדד, טרנסנדד. מזל שהמלאכים לא דיברו באנגלית, אלא בעברית, ואמרו קדוש, 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 מה זה אומר טרנסנדנטי, 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 רחוק, רחוק, רחוק. לכן זה פרדוקס. רחוק, 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 השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו. רחוק, 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 קרוב, קרוב, קרוב. זה הקדוש ברוך הוא. וזה בערך כל מה שאנחנו יכולים להגיד עליו מבחינה זו. גם הכינוי קדוש ישראל הוא אוקסימורון. אוקסימורון זה ביטוי שיש בו סתירה פנימית. נכון? כמו אש קרה, סוף מעגל. פעם אמרתי את זה, אז תלמידה אמרה לי, כמו בוקר טוב. כן. קדוש ישראל זה אוקסימורון, כי אתה אומר קדוש, רחוק ונבדל, ובכל זאת, בדרך פלאית שאנחנו לא מבינים, הוא גם שלנו ואיתנו, הוא הקדוש שלנו. כן, תראו פסוק מספר הושע. לא אעשה חרון אפי, לא אשוב לשחט אפרים, כי אל אנוכי ולא איש, בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אשוב להשמיד את אפרים, לא אבוא שוב להחריב את עירו שומרון. הביטוי בקרבך קדוש, שוב אוקסימורון. בקרבך זה ביטוי של קרבה, קדוש זה ביטוי של מרחק. הנביא אומר לנו, אל תשכחו שהאל שבקרבכם הוא קדוש, הוא נבדל, הוא שונה. במה נבדלותו כאן? כי אל אנוכי ולא איש. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אני לא אשמיד אתכם, ואתם יכולים לסמוך עליי ב-100%, כי אני קדוש, היינו, אני לא בן אדם, אני לא חוזר בי. מה שאמרתי יהיה. אולי הביטוי הזה בקרבך קדוש, רומז גם לדברים שנאמרו לנדב ואביהו. בקרובי אקדש, נכון? בקרבך קדוש, בקרובי אקדש. שם הקדוש ברוך הוא מעניש את מקורביו, והוא מוכיח בזה כי אל אנוכי ולא איש. הוא שונה אחר, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. למעשה יש כאן הקבלה ניגודית. אצל נדב ואביהו הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה צדק ואני אל, אני לא בן אדם, אני לא עושה פרוטקציה גם למקורביי. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה צדק, ואם אני גזרתי שמגיע לכם הצלה, אני אעמוד בדיבורי ואציל אתכם. הקדוש ברוך הוא עקבי וישר, בזה מתבטאת קדושתו, כמה הוא שונה לצערנו מבני אדם. לא צערנו שהוא שונה, צערנו שאנחנו לא שם. עכשיו, אחרי כל הסיבוב הזה, אני רוצה לחזור לפסוק שפותח את פרשת קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. קדושת השם מבטאת את הטרנסנדנטיות שלו, את הנבדלות שלו, את הריחוק שלו. אלוקים נבדל מבני אדם ומהעולם ומהטבע. אז אבא שאול פירש שזה חיקוי. כמו שהקדוש ברוך הוא נבדל מהטבע, גם אנחנו צריכים להיבדל מיצרנו הרעים, מהחלק השלילי והרע בטבע שלנו. אבל יש קשיים בפירוש הזה, כי את היכולת של הקדוש ברוך הוא להיבדל מהטבע, אנחנו לא באמת יכולים לחכות, אפילו לא בקירוב, אפילו לא בערך. זאת המשמעות של היותו נבדל. אם היינו יכולים לחכות את ההיבדלות שלו, אז הוא כבר לא היה נבדל. נכון? היינו כמוהו במובן הזה, במובן מסוים. מצד שני, הביטוי קדושים תהיו בפרשת קדושים, הוא כנראה כותרת לרשימת המצוות שבא אחריו. האם הקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות הללו? זה לא חיקוי במובן הזה. איש אמו ואביו תיראו, לא שייך לקדוש ברוך הוא. לא לאכול מאכלות אסורים, לא שייך לקדוש ברוך הוא. אין דמיון אמיתי בין הקדושה של הקדוש ברוך הוא לקדושתנו. הרמב״ם, אני לפעמים עושה את זה, אני שואל אנשים, איזה הלכות יש לדעתם בספר קדושה מתוך היד החזקה לרמב״ם? ואנשים אומרים לי, קורבנות, בית המקדש, טהרה, ולא. בספר קדושה של הרמב״ם יש הלכות שחיטה, הלכות איסורי ביה והלכות מאכלות אסורים. כלומר, איסורי אכילה ואיסורי עריות. זה מה שיש בספר קדושה של הרמב״ם, כי זה מה שיש בפרשת קדושים, בעיקר. זה מה שהתורה קוראת קדושה. וזה איסורים שלא רלוונטיים, כמובן, לקדוש ברוך הוא בעצמו. באיזה מובן אנחנו מחכים אותו כשאנחנו קדושים? יש שתי דרכים בסיסיות בעבודת השם. דרך של אהבה שמבטאת קרבה, ודרך של יראה שמבטאת מרחק. הרב סולובייצ'יק פיתח את זה מאוד, בייחוד במאמר החשוב שלו, וביקשתי משם. דרך אחת אומרת, הקדוש ברוך הוא קרוב, הוא בתוך הטבע. אתה יכול לחשוף אותו, למצוא אותו, בתוך הטבע, בתוך ההיסטוריה, בספרות, באומנות, בשירה, בתוך לבך. בדרך השנייה, אתה אומר, לקדוש ברוך הוא יש גם פן שהוא מעל ומעבר לטבע, שהוא נבדל, שהוא קדוש, ואתה לא יכול לעבוד אותו על ידי קרבה, אלא בדרך אחרת, על ידי יראה, על ידי בחינה סלקטיבית של הטבע, לבדוק מה טוב ומה רע, מה אפשר לקבל ומה צריך לדחות. גם הלכות מאכלות אסורים, גם הלכות עריות, גם כל המצוות האחרות שמופיעות בפרשת קדושים, אומרות את זה בעצם. אי אפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא במלואו בתוך הטבע ולהתקרב אליו. אתה חייב לחיות מתוך מודעות גדולה לזה. אתה חייב להיות קדוש, כלומר להיות נבדל, להיות להיבדל מהעמים, להיבדל מהטבע הפראי והגס. אנחנו לא באמת יכולים להידמות פה לקדוש ברוך הוא. הקשר בין קדושתנו לקדושת הקדוש ברוך הוא לא קשר של חיקוי, הוא קשר של סיבה ותוצאה. כיוון שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, לפחות לא בגילויו המלא, בתוך הטבע, לא כל דבר שבטבע הוא טוב. לא. היום, להגיד על משהו טבעי, זה המחמאה הכי גדולה שאפשר להגיד עליו. כשאתה בא לבית מרקחת, מציעים לך תרופה טבעית. שואלים אותי תמיד, אתה מעוניין במשהו טבעי? אני אומר, הייתי מעדיף משהו שעובד, אבל אם נגמר, אני אקח גם משהו טבעי. מה זה טבעי? גם, אתם יודעים, גם ציאנית זה טבעי, לא עלינו. גם דיזנטריה זה טבעי. והקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל דבר בטבע. יש בטבע טוב ויש בטבע רע. כלומר, קדושים תהיו כי קדוש אני מפרש כך. אני נבדל מהטבע. הטבע שיש לפניכם איננו מושלם. יש בו טוב ויש בו רע. ולכן גם אתם צריכים להיות קדושים לא כחיקוי לקדושתי. אותה לא תוכלו לחכות. אלא כתוצאה ממנה. אתם חייבים להיות מאוד זהירים וסלקטיביים בחיים שלכם, כמו שבאמת ההלכה מדריכה אותנו בכל דרך. אז מי מקדש? האם עם ישראל מקדש את עצמו, או שהקדוש ברוך הוא מקדש אותו? אז שוב אני אומר שבפסוקים יש סתירה פנימית. וקידשתו, כי אני השם מקדישכם. כן. אז נראה להסביר כך, הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו במובן זה שהוא בחר אותנו מכל העמים והבדיל אותנו מהם. כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. בך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אבל אנחנו צריכים ליצוק תוכן פנימי לקדושה הזאת. כשהקדוש ברוך הוא בחר אותנו זה סטטוס, מעמד, שם. אנחנו העם שמיועד להשם. אבל אנחנו צריכים עכשיו למלא בתוכן את הבחירה הזאת על ידי קידוש אורח החיים שלנו, על ידי היבדלות מהאורחות הפסולות של העמים, מקידוש הטבע, מן הטבע הגס. ההלכות הללו בעצם דורשות מאיתנו למלא בתוכן את הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בה. מה שאנחנו ראינו זה שהביטוי קדושה בהקשר הדתי מתייחס לקדוש ברוך הוא וגם לאורח החיים שטוב בעיניו או ראוי בעיניו. ויש גם הקשר שלישי לביטוי הזה, והוא אולי הכי רווח באורח החיים שלנו. קדושה כסטטוס. הרבה פעמים המקרא מתאר חפץ, בן אדם, בהמה, או מקום או זמן כקדושים. לא מדובר פה על אורח חיים כקדוש, אלא על אובייקט מסוים שהוא קדוש. אנחנו כמובן בשימוש היומיומי מרחיבים את זה מאוד. ילדים קטנים אומרים על כיפה שהיא קדושה, הלחם שהוא קדוש, כי אנחנו לא זורקים אותו בפח. זאת הרחבה מסוימת מעבר למה שהמקרא וההלכה מגדירים, אבל השימוש ביסודו רווח. יש כאן מעמד מסוים, באופן בסיסי אנחנו מבינים את זה. מעמד של שייכות לקדוש ברוך הוא. כן, כשאתה אומר עם ישראל הוא עם קדוש, זה אומר עם שנבדל מכל העמים ומיועד אליו. ואנחנו צריכים ליצוק בו תוכן. אז עם ישראל קדוש, הכהנים קדושים, המשכן קדוש, המועדים קדושים, השבתות קדושות. וזה מושג הקדושה שיש לו גם משמעות הלכתית. לאורח חיים קדוש אין כל כך משמעות הלכתית ספציפית. אבל מה זה אומר הסטטוס הזה של להיות קדוש? אני רוצה לפתוח עם דברים שכתב המשך חוכמה. כן, רב מאיר שמחה הכהן מדווינסק. הוא כתב פירוש נפלא לתורה, אבל לפני שהוא פרסם אותו, הוא ישב וכתב פירוש לרמב״ם. הוא שמח, כי הוא אמר, אם אני אוציא רק פירוש על התורה, יזלזלו בי. אז קודם שיראו שאני יודע ללמוד, הוציא פירוש על הרמב״ם, ואז פרסם את הפירוש שלו לתורה. כן. קודם זה, אני לא עשיתי את ההצעה הטובה הזאת. ואל תדמו, כי המקדש והמשכן הם העניינים קדושים מעצמם חלילה. את זה הוא כותב אחרי חטא העגל. השם יתברך שורה בתוך בניו, ואם המה כאדם עברו ברית, הוא שר מהם כל קדושה. והמה ככלי חול, באו פריצים ויחללוה. וטיטוס נכנס לקודש הקודשים וזונה עמו ולא ניזוק, כי הוא שר קדושתו. ויותר מזה, הלוחות, מכתב אלוהים, גם המה אינם קדושים בעצם, במהותם. אלא רק בשבילכם. וכאשר זנתה קלה בתוך חופתה, כלומר כשעם ישראל חטא בעגל למרגלות הר סיני, הם הנחשבים לנבלי חרס, לכלי חרס שאין בהם מועיל, אין בהם קדושה מצד עצמם. רק בשבילכם שאתם שומרים אותם. וכל הקדושות הם מצד ציווי שציווה הבורא לבנות משכן, לעשות בו זבחים וקורבנות לשם יתברך בלבד. כלומר, קדושה, אמר המשך חוכמה, כשאני מדבר על קדושה כסטטוס, זה לא, אין פירושה תכונה מטאפיזית. אין בעולם קדושה מלבד קדושתו של הקדוש ברוך הוא. שאר החפצים, המקומות או הזמנים הקדושים, קדושת כולם נובעת מזה שבני אדם נענים לציווי של הקדוש ברוך הוא ומייעדים אותם לעבודת השם. ולכן הוא אומר, משה רבנו שבר את הלוחות, כי ברגע שעם ישראל חטא בעגל, אז מה זה הלוחות האלה? שני אבנים. אין בהם שום ערך. נכון? ולהפך, הוא אומר, הייתי מוריד אותם, בני ישראל היו סוגדים להם, הופכים אותם מושא לפולחן, כי הם לא מבינים שבחפצים אין קדושה עצמית, שהם רק מהקדוש ברוך הוא. הרב סולובייצ'יק הוסיף ופיתח עמדה דומה. לפני שאקרא את דבריו, אני רק אומר לפני זה, שבמקומות אחרים, כמו שקורה לפעמים בכתבי הרב סולובייצ'יק, הוא כתב ההפך. אז אני לא ממצא פה את עמדתו בשאלת הקדושה. אבל בספרו דברי השקפה הוא כתב, אין הקדושה תואר על, על טבעי שמימי, היורד מלמעלה למטה ונתקע באיזה חפץ. אין הדברים מתקדשים מאליהם. אילו היו הדברים מקבלים קדושה אוטומטית, הרי הייתה היהדות הופכת לדת מגית, חס ושלום. מה זה מגיה? אתה עושה מניפולציה עם כל מיני לחשים וקסמים כדי לשנות את המציאות. הקדושה היא יצירת האדם. האדם מחדש את אופייה, ועל ידיו חלה הקדושה על העולם החיצוני. הקדושה מביעה עמדה רוחנית של האדם במקומות וזמנים ידועים. מרוכזת היא רק בתגובתו הפסיכית, הנפשית, לתודעות מיוחדות. כלומר, הרב סולובייצ'יק כאן אומר שקדושה לא מייצגת נוכחות אלוהית מיוחדת. זה לא שהשם נמצא בתוך ארץ ישראל יותר מארצות אחרות, לא שהוא נמצא בשבת יותר מאשר בזמנים אחרים. קדושה מייצגת מעשה אנושי, יחס אנושי, ואנחנו נתבעים לקדש מקום, זמן, חפץ, על ידי זה שאנחנו משבצים אותו במסגרת של משמעות לשם שמיים. קדושת הר הבית אומרת שבני אדם הקדישו את המקום הזה לעבודת השם ומרגישים שם את ההתמסרות להשם ולמצוותיו. ולכן שוב קדושה גם אפשר לחלל, כיוון שזה מעשה של בני אדם, בני אדם גם יכולים לחלל אותו. הקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל, בעם ישראל, בהר הבית, במשכן וכן הלאה. בני אדם, הוא רק סימן את המקום, אנחנו יוצקים לתוכו את התוכן הפנימי. זה ודאי מסתדר עם הגישה של ההלכה. בהלכה כמעט כל הקדושות הם מעשה ידי אדם. נכון? אפילו קדושת ארץ ישראל חלה רק שיהושע ובני ישראל נכנסו וכבשו אותה. בהמה קדושה לקורבן, כשאני מקדש אותה. המועדים קדושים אחרי שבית דין מקדש אותם. זה במישור ההלכתי פורמלי, יכול להיות שיש לזה גם משקל רעיוני. הרב סולובייצ'יק באחד משיעורי היורצייט לזכר אבא שלו, אמר שאפילו קדושת השבת, שהיא לא תלויה בנו, שבת תבוא על אפנו ועל חמתנו, כל שבוע, פעם בשבעה ימים. אמר הרב סולובייצ'יק, אבל אפילו זה תלוי במעשיך. עובדה שאחרי שאתה חוזר מתפילת ליל שבת, מה אתה עושה? קידוש. קידוש זה לא סתם מילים שאתה אומר, אתה מוסיף קדושה לשבת. עכשיו, האם זה אבל רובד הקדושה היחיד? אפשר לטעון שההלכה, מטבע הדברים, מדגישה את ההיבט שקשור בעשייה אנושית, ומצמצמת את ההיבט שקשור בנוכחות אלוקית. ולו רק בגלל שזה ההגדרה של ההלכה. ההלכה היא החובות המעשיים שמוטלים על אדם. אז היא מדגישה את הממד הזה. כלומר, אפילו אם נגיד שיש בשבת ממד של קדושה שאנחנו מוסיפים על ידי אמירת קידוש, זה דבר מרומם נפש, לדעת שכשאני אומר קידוש, אני באמת משנה משהו, אני מוסיף קדושה לשבת. אבל עדיין הממד היסודי של הקדושה לא תלוי בנו. גם אם לא אמרתי קידוש, שבת הגיע. גם אם אני מבלה את השבת במגדל שמירה, בבונקר תחמושת ענקי למשך 36 שעות, ואולי אני אפילו באבונותיי לא שם לב שהשמש שקעה ונכנסה שבת, זאת עדיין שבת, והיא קדושה. אז יש, אפילו ההלכה עצמה לא מתעלמת מזה שבקדושה כסטטוס יש רובד שני של נוכחות אלוקית, של זמנים, חפצים ומקומות שהם קדושים מעצם הנוכחות האלוקית או הקרבה האלוקית. אפשר לראות את זה באופן מובהק בדברים שכתב בסוגיה הזאת הרמב״ם. הרמב״ם התייחס לשאלה הלכתית לא פשוטה. קדושת ארץ ישראל חלה כשיהושע ועם ישראל איתו כבשו אותה. בימי גלות בבל, להלכה אנחנו מקובלים, הקדושה הזאת פקעה. היא התקדשה בשנית בימי עזרא ונותרה קדושה לעולם. אבל הרמב״ם, מסיבה מסוימת שקשורה בסוגיות, הגיע למסקנה שקדושת ארץ ישראל אמנם פקעה ב-70 השנה של גלות בבל, אבל לא קדושתו של בית המקדש. בית המקדש, מהרגע שדוד ושלמה קידשו אותו, נשאר קדוש עד ימינו באופן רציף. מעולם לא פקעה קדושתו של הר הבית. ואומר, למה זה? אומר הרמב״ם, למה אני אומר במקדש בירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קידשה לעתיד לבוא? כלומר, למה ב-70 השנה של גלות בבל לא היו חייבים בתרומות ומעשרות, כי קדושת ארץ ישראל בטלה, אבל כל דיני קדושת הר הבית וירושלים נותרו בעינם? הרמב״ם באופן עקבי מצמיד את קדושת ירושלים לקדושת המקדש. חושב שקדושת בית המקדש מתרחבת לכל ירושלים. שאלה מעניינת זה איך אתה מתרגם את זה למציאות שלנו. איזה ירושלים קדושה בקדושת המקדש? עיר דוד? העיר העתיקה? כל ירושלים? מה עם רמות? נכון? אותה שאלה דומה יש לנו לגבי פורים. נכון? איפה חוגגים? היה תקופה שהיו מעמידים בליל פורים אוטובוסים עם מניינים של בחורי ישיבה ברצף בין שכונת רמות לבין החלק המיושב של יותר של ירושלים, שיהיה רצף של יהודים עד זה, והם יוכלו לנהוג כמנהג ירושלים בפורים. דומני שהיום הם הפסיקו, גם ירושלים ברוך השם התרחבה דיה. היום לדעתי בפשטות נוהגים שם כמנהג ירושלים. בכל אופן, הרמב״ם אומר, למה בקדושת המקדש בירושלים לא בטלה מעולם וקדושת ארץ ישראל כן? לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם. ואמרו חכמים, אף על פי ששוממים, בקדושתם הם עומדים. יש פסוק מנבואת הפורענות שאומר, מהכללות, שאומר, והשימותי את מקדשכם. וחכמינו מצאו גם בזה דבר טוב. אמנם הם יהיו שממה, אבל עדיין יקראו להם מקדש. כי הבניין ייהרס, אבל הקדושה תישאר. אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה, ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה מן ארץ ישראל. כלומר, לדעת הרמב״ם יש פה שתי קדושות שונות עם אופי שונה. קדושת ארץ ישראל נוצרת בידי בני אדם ותלויה ביחס של בני אדם, ומתבטלת בגלל מעשיהם של בני אדם. קדושת הר הבית לעומתה, קדושת המקדש, היא אולי בני אדם הזימנו אליה את הקדוש ברוך הוא, אבל מרגע שהיא נוצרה, היא מבטאת נוכחות אלוקית, ולכן אינה פוקעת ואינה משתנה לעולם. הרמב״ם פה זה לא מיסטיקן, זה הרמב״ם הרציונליסט שאנחנו מכירים, וכקטגוריה הלכתית הוא מדבר על קדושה כנוכחות מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. האם יש פה באמת שתי קדושות, שני רבדים, שני ממדים? מהרב יובל שרלו אני למדתי, הוא כתב כך, הקדושה שמקורה עליון וקדושת ההתנהגות באדם אחת היא, רק מציאות בעייתית וליקויי התנהגות הם שמנתקים ביניהם. במצב נורמלי, שני הרבדים קיימים. גם בני אדם מתייחסים למקום כראוי וגם הקדוש ברוך הוא נוכח בו. לא תמיד אנחנו זוכים. עכשיו דיברנו קצת פילוסופיה. בוא נדבר תנ"ך. גם בתנ"ך אנחנו מוצאים ביטוי להתייחסות לשני הממדים האלה של קדושה כסטטוס. קדושה כיחס אנושי וקדושה כנוכחות אלוקית. בוא נקרא כמה פסוקים מספר שמות שבהם מצווה הקדוש ברוך הוא את משה על חנוכת המזבח. מקור לפניכם מספר 24. שבעת ימים תכפר על המזבח וקידשת אותו, והיה מזבח קודש קודשים. ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו הקדש לכהן לי. ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. וידעו כי אני השם אלוקיהם אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים לשוכני בתוכם אני השם אלוקיהם. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תקדש אתה את המזבח וקידשת אותו. זאת אמירה חשובה ביותר, משה מקדש את המשכן ואת כליו. מצד שני, מי בסוף יקדש את המשכן? הקדוש ברוך הוא על ידי נוכחותו שם. ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, נקדש את המשכן פעמיים. פעם אתה ופעם אני. אתה בפעולות שאני מדריך אותך לעשות מעשים אנושיים, ואני כשארד לשם עם ענן כבודי. הקדושה כרוכה בנוכחות שכינה. שני היסודות האלה מופיעים גם בפרק האחרון של ספר שמות, שמתאר את מעשי משה בחנוכת המשכן בפועל. וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד, ולקחת את שמן המשחה, ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו, וקידשת אותו ואת כל כליו, והיה קודש. ומשכת את מזבח העולה ואת כל כליו, וקידשת את המזבח, והיה המזבח קודש קודשים. ומשכת את הכיור ואת קנו, וקידשת אותו. והלבשת את אהרון את בגדי הקודש, ומשכת אותו, וקידשת אותו וכיהן לי. ויעש משה ככל אשר ציווה השם אותו כן עשה. ויקום את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. יש סוף ספר שמות, הוא אווירה מתוחה, הוא מייצר סיטואציה שיש בה מתח נפשי, כי כל עם ישראל עומד מסביב למשכן ומחכה, כי משה עשה הכל לפי מה שהשם ציווה אותו. הם הכינו את כל הכלים ואת כל המשכן, וזה חתיכת פרויקט, נכון, להקים את כל היופי המפואר והנכבד הזה, ומשה קידש הכל, אבל כולנו מרגישים שזה לא מספיק. משה קידש הכל, ואז מגיעים הפסוקים הבאים. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. אלה פסוקים, אפשר פשוט לשמוע את הנחת הרווחה של בני ישראל, כי הם עשו הכל, אבל עדיין היה חסר משהו, שכבוד השם יהיה מלא את המשכן. הקדושה איננה שלמה רק במעשה האנושי. צריך לראות שהקדוש ברוך הוא נענה למעשה האנושי הזה, שהוא לרצון לפני השם, וכבוד השם מלא את המשכן. אגב, עדיין נשאר מתח. ולמה? כי כתוב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. אוהל מועד אמור להיות האוהל שנועדים בו, כלומר שנפגשים בו, נכון? אוהל מועד הוא אוהל הפגישה, זה אוהל הדייט של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ונכון לעכשיו בסוף ספר שמות אנחנו עדיין במתח, נכון? כל שנה כשגומרים את ספר שמות, פרשת פקודי, אתה רואה אנשים כוססים ציפורניים, מה יהיה בשבוע הבא? או לא, כי הם יודעים, או לא שמים לב, אבל זה עדיין, העם אומר, אוקיי, כבוד השם מלא את המשכן, אבל לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. ואז התורה אומרת, חכו במתח שבוע הבא, to be continued, ובפרשת השבוע הבא כתוב, ויקרא השם אל משה, אוהל מועד למור. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תיכנס. ואז הנחת הרווחה היא שלמה. כשהקדוש ברוך הוא מזמין את משה אל המשכן. אבל לענייננו, באמת מה שחשוב, שבפרשות הקדשת המשכן, אתה רואה שני ממדים משלימים. אחד, שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לייצר את התשתית לקדושה, לייעד ולייחד משהו, זמן, חפץ, מקום, לעבודתו ולמעלתו, ואז הקדוש ברוך הוא גם, כך אנחנו מאמינים וכך ראו אבותינו, נענה להזמנה הזאת. גם הוא בא, גם הוא נוכח שם. כך אנחנו רואים במשכן. ועכשיו נחזור לפסוק שכבר הזכרנו בתחילת השיעור, אבל לחזור דפדוף הבאתי אותו שוב. ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. זה פסוק מדהים. אז למדנו בשיעור הזה, מה שכבר ידענו, אדם יכול לקדש חפצים, זמנים, מקומות, הוא יכול לחלל אותם, זה גם חידוש, אבל אדם יכול לקדש או לחלל גם את מה? לא את השם, את שמו של השם. נכון? את שמערב מדן למדתי, כשאומרים קידוש השם, לא לכתוב את זה היי עם תג. היי עם תג זה קיצור של השם המיוחד, י' ק' ו' ק'. אנחנו לא מקדשים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מקדשים את שמו של הקדוש ברוך הוא. קידוש השם. אנחנו לא מקדשים את מהותו, אנחנו מקדישים אותו בתוך בני ישראל. כלומר, מה זה אומר לקדש את שמו? את השפעתו בעולם. אנחנו לא יכולים להשפיע על המהות של הקדוש ברוך הוא. אבל ההשפעה והנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם תלויה בנו. כשאנחנו עושים את רצונו, השפעתו בעולם גדלה, אנחנו מקדשים את שמו. אני יקה, אני לא צריך את התזכורות האלה. כל שנה. ואנחנו כן מקדשים, כשכתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, אין הכוונה ונקדשתי על ידי בני ישראל, או לא רק. המשמעות היא שאי אפשר לקדש את השם בעצמו, אפשר לקדש את השפעתו ואת מעמדו בתוך בני ישראל. הקדוש ברוך הוא שולט בעצים ובאבנים, זה תמיד היה ותמיד יהיה. הקדוש ברוך הוא בחר לא לשלוט בבני אדם, ולכן זה תלוי בנו. ככל שאנחנו יותר נענים לשמו, אנחנו מקדשים את שמו בעיני בני אדם, וזה החטא של משה ואהרון במי מריבה. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. זה לא שמשה ואהרון השפיעו על מהותו של הקדוש ברוך הוא חלילה, הם השפיעו על הדימוי שלו וההשפעה שלו בתוך בני ישראל. ואנחנו, זה גם מעלה אבל מפתיעה, אנחנו יכולים לקדש או חלילה לחלל את שמו של הקדוש ברוך הוא, במובן מסוים הוא כביכול תלוי בנו, רוצה אותנו, מבקש שנענה לו. זה חידוש גדול, ואני אסיים ביסוד שמורנו ורבנו הרב עמיטל היה מדגיש כל הזמן, שאפילו עצם הצלחתו של עם ישראל מקדשת את שם השם. זה שעם ישראל גדול ונוכח ומשפיע וטוב בעולם, גם זה קידוש השם, כי עמים אחרים מסתכלים ואומרים, זה עם השם, ואלה עמו ונחלתו. וזה הפסוקים מיחזקאל, בן אדם. בית ישראל יושבים על אדמתם, ויתמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כתומעת הנידה הייתה דרכם לפניי, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטתים, ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. כשעם ישראל סובל זה חילול השם. הרב עמיטל היה אומר על השואה, זה חילול השם הגדול בהיסטוריה. באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם, נאום השם אלוקים, ויקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ומשפטי תשמרו ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, זה קידוש השם. ויתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. כן נזכה בעזרת השם להגשים במהרה בימינו את כל הברכות האלה, לקדש את שמו של אלוקינו במהרה בימינו. אמן.